תגיד לי, מה, יש לך שיא שבועי?
יש לי מלא שיאים שבועיים, יש לי שלושה, תחרות קפיצות למים.
בוא נרגע, יש לך היום חגיגות יום הולדת, הולכים לחגוג. רז, בינתיים תעשה לי בלונים ותן לי בפתיח. פורשים בשיא בשלישי פעמיים כי טוב, אנחנו בפרק מספר 58 של פורשים בשיא, הפודקאסט הכי מגוון שיש. נציג את מי שאיתי היום, אבירן אוחנה, המאסטר.
שלום עודן.
מה שלומך?
הכל נהדר, אני בשבוע חגיגות פה.
כן?
עכשיו ממשיכים את זה פה בפודקאסט.
אני אחל לך המון מזל טוב.
תודה, תודה רבה.
תמשיך לעשות דברים טובים ושנמשיך עם הפודקאסט שלנו.
שנזכה רק ליהנות ולשמוח.
בעזרת השם. נספר מה הולך להיות פה היום?
דבר אליהם.
אז אחרי השיא השבועי נדבר על נבחרת ישראל בכדורסל שהבטיחה את העלייה לשלב הבא. נדבר כמובן על מלפפוני קיץ ושאר הירקות וניתן כמובן פינה בשביל נבחרת ישראל לנוער. איי, זה היה קרוב.
כמעט.
זה היה ממש קרוב. איזה שער של גלוך, אנחנו עוד נדבר על זה, נפטפט על זה. אתה מתרגש? אני מתרגש לקראת חזרה של ליגת העל. יש לך מכבי חיפה עם הרבה זרים טובים. אי אפשר לדעת עוד שוב, אבל שוב, זה קבוצה חזקה, עם שכתים הרבה שחקנים טובים, מכבי טבעי עם זהבי וביטון, הפועל באר שבע עם תומר חמד.
מריחים, יש את המשחקי הכנה כבר.
הולך להיות מעניין. מה עוד הולך להיות לנו פה היום? טניס, ווימבלדון, נראה מה קורה.
ריבי גמר, מתקדמים.
מתקדמים מאוד מאוד. פורמולה אחת, איזה בלגן.
איזה מרוץ, שווה לחכות.
שווה לגמרי לחכות.
אקשן.
הולך להיות מאוד מעניין.
הכי מעניין שהיה עד עכשיו בעונה.
חד משמעית. וכמובן, נסכם ונסיים עם פינת הימורים.
עוד פעם הבאת קבוצות מעניינות?
הבאתי.
יאללה.
לא מעט, אבל הפעם מוקדמות וכל מיני כאלה, ליגת אלופות, קונפרנס, דברים שאתה אוהב.
יפה, קונפלקס אני אוהב.
אנחנו רוצים להתחיל, שיא שבועי, קח אותי.
ניקח אותך לשניים.
שניים,
נתחיל עם אנשים, ladies first.
ladies
שבוע first. שעבר פרגנתי ואני מפרגן עוד פעם בשיא שלי לדיאנה וייסמן.
עוד פעם.
שוב שברה את שיא ישראל ב-100 מטר, הפעם קיזזה 16 מאיות. ועשתה תוצאה אדירה של 11-6 בתחרות בשוויץ, ניצחה אפילו את אלופת אירופה לשעבר, את סכיפרס ההולנדית, תוצאה שישית בטבעה כרגע באירופה, והיא נראית בכושר C לקראת אליפות העולם, ואנחנו רק יכולים לדמיין מאוד.
אנחנו יכולים להגיד חבל שאין אולימפיאדה עכשיו?
לא, זה לא משנה, כי תוצאות של אירופה זה דומה קצת לשחייה.
זה מה שבאתי להגיד, יש פה את כל המתמודדות הכי חזקות? לא.
זהו, לא, ממש לא. לא, אבל עדיין במונחים שלנו, בקנה מידה ישראלי,
שפו.
תוצאה אדירה.
מה עוד?
והשני, תכף, ענף שאתה מאוד אוהב, כן. תחרות קפיצה למים.
אופה.
באליפות העולם בענף השחייה.
דבר איתי.
על שליטה אבסולוטית של סין. הסינים זכו, היו 13 מקצים בתחרות, בקפיצות למים. כן, ראיתי את זה שעות, אני יודע שגם אתה אוהב את זה. וסין זכתה ב-13 מדליות זהב, מתוך 13 אפשריות. זאת אומרת, 100% זהב בכל המקצים, שליטה אבסולוטית של הסינים בענף הזה, ומה יש להגיד, זה מונופול סיני על הענף הקפיצות למים.
מרתק.
אהבת.
בסך הכל.
אני רואה פה את החיוך, את החצי חיוך על הפנים שלך.
אני גם אצחק.
יאללה, מה אתה רוצה לספר לנו בסי?
אני רוצה לדבר על פבלו לסו, מאמן ריאל מדריד, לשעבר.
זה שעבר כבר.
יודעים מה שקרה עם עבר את הצינטור, ולא סיים את העונה עם ריאל מדריד, גם שחזר לא נתנו כבר לאמן, וריאל החליטה להיפרד ממנו. קצת הבנו שלסו תקף את ריאל מדריד, ואמר שיש לו את כל האישורים.
הרפואים.
בדיוק, וגם הרופא אישר לו לאמן בכל קבוצה, בכל מקום. איך ריאל מבטרת על מאמן כזה? באמת, מאמן מדהים. לקח את ריאל מדריד לשתי זכיות ביורוליג, בזמן שהוא היה שם, 22 תארים. הרבה אליפויות, הישגים גדולים, מי שהולך להחליף אותו עכשיו, זה העוזר מאמן שהיה איתו מ-2014.
ג'וס מטאו.
בדיוק, ג'וס מטאו. ראל הולכת עכשיו למשהו שטיפה שונה, תשמע, זה לא מאמן, זה מאמן שצבר המון ניסיון אצל אסו, וצריך לראות ולבחון אותו, אבל כואב קצת על אסו.
כואב, כי הוא מצידו אומר שמבחינה רפואית הוא קיבל את האישורים ויכול לאמן, ריאל סתרה את זה ואמרה...
יש לי תחושה שמי שתיקח אותו תזכה במאמן. גדול.
ברור. הם הבנו שיש גם חילוקי דעות ביניהם, ויכול שזה מה שהוביל בעצם לסיום דרכו, ולא דווקא הפן הרפואי.
לזה חתרתי, כי אבל, לא נראה לי שהיו מבטרים על מאמן
שאלה
כזה.
שאלה לאיפה הוא ילך, כי היורוליג די סגור, כל המאמנים כבר די תפוסים, הקבוצה היחידה לדעתי שעדיין אין לה מאמן, זה הכוכב האדום. היא היחידה שכרגע לא חתם, אין אצלה מאמן.
ולא נראה לי שלשם הוא יכוון.
זו קבוצת היורוליג היחידה שיש.
אז אתה יודע מה? יש לי בשבילך משהו.
נו.
שרס מתחיל את העונה בברצלונה.
ולא עשו מחליף אותה?
לא הולך לו שמה, קצת הפסדים ביורוליג, קצת הפסדים בליגה, קצת ויכוחים עם השחקנים, עוד פעם כל הבלגן.
מריאל לברצלונה?
והוא ילך לעשות את המעבר לברצלונה. מי שלא רוצה אותו, יש לו זכות ללכת לאן שהוא רוצה.
זה יכול להיות מעניין.
טוב, אנחנו רוצים להתחיל?
יאללה.
אז אנחנו מתחילים בנבחרת ישראל, ונקפוץ, סליחה, מתחילים בנבחרת ישראל כדורסל.
כדורסל,
כדורסל, קודם כל כדורסל.
ניתן את הכבוד לכדורסל.
שעלתה סיבוב. משחק טוב של הנבחרת, אמנם נגיד נבחרת נורא חלשה.
נורא חלשה, וגם צריך להגיד שעוד יחסית בשלב מוקדם של המשחק, הבנו שהוא לפרוטוקול בלבד.
ברגע שגרמניה ניצחה את פולין.
נכון, הבנו שישראל כבר עלתה, אבל חשוב עדיין להשיג את הניצחונות, כי אתה סוחף את המאזן.
שאסטוניה גם עלתה.
נכון, אסטוניה גם עלתה, במפתיע. פולין נשארה, פולין ניצחה אותנו בשבוע שעבר,
ונשארה בחוץ.
המאזן הולך עם הנבחרות קדימה לשלב הבתים השני.
נכון.
ישראל, מחצית שנייה די ברחה שם לאסטוניה, מחצית ראשונה הייתה צמודה.
הרבע השלישי זה הרבע שפה נגמר המשחק.
גם כשים הדר שם נכנס ברבע השלישי, זה הוסיף.
משהו על ים הדר?
לא שיחק מחצית ראשונה.
אבל הוא לא מספיק טוב.
לא, הוא לא מספיק טוב, ציפינו ליותר. גל מקל שלא שיחק במשחק עם פולין, דווקא
היה מצוין.
היה לא רע בכלל.
מתי שהוא היה, הוא היה מצוין.
מחצית ראשונה היה טוב, נקודות, ריבאונדים, אסיסטים.
נכון.
ים הדר באמת לא מספק את הסחורה כמו שציפינו.
וציפינו.
גם תמיר בלט, גם לדעתי.
אבל המשחק הזה באופן יחסי היה די טוב.
אבל במשחקים היותר חשובים, נכון. לא ראינו את
אבל
זה.
אבל לאט לאט, יש עוד זמן, גם לים הדר יש עוד זמן, אבל אנחנו דווקא חיפשנו לראות עליית המדרגה הזאת.
לא קורה. לא, היא לא קורית. מי שדווקא היה טוב זה הגבוהים, בניגוד הפולנים שהיו ענקיים שם בצבע.
תומר גינת, יובל זוסמן.
סורקין, דווקא הגבוהים נתנו את הנקודות, כי היה יותר קל בצבע האסטוני.
תומר גינת עם משחק ממש טוב.
כן, 17 נקודות היו לו. בסך הכל גם גיא גודס אמר את זה
בסוף. טוב, אבל גם הגבוהים שלנו במשחק הזה הרבה יותר קל לבוא לידי ביטוי.
קל להם, קל להם. זה לא כמו פולין, היה שם 2-10, 2-15 שחקנים, קשה מאוד לשחק נגדם. פה אליהם יותר קל, גודס אמר גם בסיום, וזה משקף את ההרגשה הכללית של קצת אכזבה, כי בית כזה לסיים 3-3, קצת מאכזב, ציפינו ליותר מהנבחרת.
קודם כל אתה צריך לנצח לפחות משחק אחד את גרמניה.
נכון.
וגם בפולין אתה צריך לנצח.
ותראה את גרמניה.
אם לא טעות שם בסוף, היית מנצח והיית יכול להיות פה במאזן של
בקלות זה יכול להתהפך ולהיות במאזן אחר לגמרי.
לגמרי.
מאזן של 5-1 כמו גרמניה.
5-1 או 5-2. גם היה הרבה יותר טוב מ-3-3.
גרמניה היא אומנם קיבלה את שרודר בשני המשחקים האחרונים, שהוא שחקן על, קלה איזה 37 נקודות במשחק האחרון שלהם נגד פולין.
שחקן מעולה.
אבל לפני כן באמת, הם לא נבחרת גדולה, ועדיין הם עלו עם מאזן 5-1.
דיברנו על זה פה, שמכבי אני אומר, שנבחרת ישראל עירכה את גרמניה, בדרייבין אם אני לא טועה, ישראל הייתה צריכה לנצח את המשחק הזה, וזה היה פספוס מאוד מאוד גדול, כמו בפולין.
פספוס שיכול לעלות לנו בעצם בעלייה לאליפות העולם, כי עכשיו הבית, מה שקורה זה שלוש שעלו מהבית שלנו, מצטלבות לבית חדש, שמצטרפות אליהם פינלנד.
שוודיה, פינלנד וסלובניה, המתנית של דונצ'יץ', שלא יהיה, כנראה.
הוא לא יהיה, לפחות אנחנו יודעים בוודאות כבר.
בהתחלה הוא לא יהיה.
לפי החלונות של ה-NBA, מה שהוא מאפשר לשחקנים לצאת, במשחקים שאמורים נגד ישראל לפחות, הוא לא אמור לשחק.
מי שכן יהיה, כנראה, זה דני אבדיה.
דני אבדיה.
זה חיזוק משמעותי, פלוס, פלוס, פלוס.
אמור להיות בחלון הראשון לפחות. אני לא יודע מה קורה בהמשך, כי זה באמת תלוי שם עם ה-NBA.
משחק הראשון יהיה בפינלנד.
ואחר כך בבית מול שוודיה. זה יקרה בסוף אוגוסט.
שזה יש להם נבחרות שאפשר לנצח. גם שם וגם פה.
אפשר. פינלנד סיימה גם עם מאזן של 5-1 את הבית הקודם. איכשהו. שוודיה גם לא נבחרת ירפקו היחידי,
אני חושב שהוא שוודיה צריך לנצח חד משמעית, ואפשר גם לנצח בפינלנד, זה לא כזה משימה בלתי אפשרי.
לא, לא, כשיהיה לנו את אבדיה, אני חושב שזה ייראה אחרת לגמרי.
כן, אתה חושב שהוא יוסיף המון.
אין ספק.
שחקן, שחקן.
שחקן על, מבחינתנו. אז אנחנו, המשחקים בעצם יהיו מול אותם נבחרות שהצטרפו, לא מול הנבחרות שהיו בבית הקודם. כרגע זה גרמניה ופינלנד עם מאזן 5-1, הם די למעלה.
ואיך זה לוקח אותנו קדימה?
סלובניה עם מאזן 4-2, ואז יש את ישראל, זה אומר שאנחנו צריכים להשיג פה לא מעט ניצחונות בשביל לנסות לעלות מהבית הזה לאליפות העולם.
כמה עולות?
אני חושב ששלוש, השלוש הראשונות עולות, השתיים הראשונות בוודאות עולות, שלישית אולי יש איזה
יכול להיות, כן,
משהו,
בדיוק.
זה פלייאוף, אבל אתה צריך לעבור פה את סלובניה, וזה יהיה לא פשוט, ואם דונצ'יץ' יגיע לחלק מהמשחקים, קשה לעצור נבחרת עם שחקן על כזה.
נכון.
אבל אנחנו בונים על הליגיונר שלנו, על הליגיונר מעבר לים, ה-NBA, על אבדיה, בוא נקווה שהוא יוביל את הנבחרת שלנו להישג גדול שיכול להיות, אם אנחנו נעלה אליפות עולם, זה הישג מדהים.
משהו על גודס?
גודס גם הוא אוכזב, גם אנחנו התאכזבנו, הוא פרגן על המשחק האחרון, אבל בטוטל הוא אמר שבאמת זה מרגיש קצת פספוס, שלא סיימו עם מאזן יותר טוב, ולא הבטיחו את העלייה עוד הרבה קודם.
זאת אומרת, כאילו גם אם היו מפסידים לאסטוניה, הם היו עוברים.
כן, והיינו עולים
במקום
שלישי, עם מאזן של 2-4 במקום מאזן 3-3. גודס התאכזב, גם אנחנו התאכזבנו, בואו נקווה שהפספוסים האלה של הסל לפה, סל לשם, נעשה את זה יותר טוב בדיוק, בשלב הבתים השני.
בסדר גמור, אתה רוצה להתקדם?
בואו נתקדם לעוד נבחרת.
נבחרת ישראל לנוער? מה, קודם כל נתחיל עם גלוך? איזה גול? אין דברים כאלה? באמת,
שחקן.
אימאלה.
שחקן.
ביצוע ענק. אני מרגיש ממש ממש פספוס במשחק הזה, ישראל הייתה טובה יותר מאנגליה.
כולם ראו את זה.
טובה יותר, ישראל הייתה טובה מאנגליה.
במיוחד בחצי הראשון.
במיוחד בחצי הראשון, יכל גם להיגמר 2-0. שוב, אני דיברתי על זה גם בפרק הקודם. הבעיה בהתקפה, סלמן הזה מאוד מאוד רך. יכל להיות שם גם לקחת שם איזה שער, וגם גם קיבל כדור גדול שם מאילי מדמון, קפטן של הנבחרת, שחקן נהדר, שמדמון, לוגסי וגלוך, נבחרו מתוך 10 השחקנים הכי טובים, נבחרו בשלושתם ביחד.
בצדק.
לשחקנים. שמע, אליפות נהדרת שלהם, לוגסי גם קצת רך מדי, אבל שוב, הוא שחקן, הוא יכול להיות יעלום, הוא יכול להיות להצליח, הוא שחקן לא רע בכלל. דיברתי על טאי בריבו. שחקן באמת, שחקן טוב.
טאי עבד.
טאי בריבו, אני אומר, טוב, באמת זה מחבר לי טאי בריבו. אז טאי עבד, שחקן טוב, עם שליטה בכדור נהדרת.
אבל אין לו סיומת, בדיוק. אין סיומת. קבל את הכדורים במצבים טובים, אבל... או שהוא, איך אומרים, דוחף
אחורה,
את הכדור.
דוחף את הכדור.
כן, כן, קצת
ובהתקפה חלש. אחת טובה של הנבחרת במתפרצת נהדרת, לוגסי קצת תקעתה מתפרצת, אבל הוא הביא כדור לא רע לגלוך.
אבל אוסקר גלוך גדול, עשה מזה קסם.
עשה מזה מתמים.
כן, עשה מזה
מתמים. והגול הזה ריגש את כולנו, ובסוף קרה מה שקרה, אני חושב, תשאל אותי, אני לא רוצה פה להוריד, אבל אם היה לנו שוער טיפה יותר טוב בשער, לדעתי זה נראה אחרת.
השוער הוא לא גדול, כן? גם השוער המחליף שלו לא גדול, אבל אני חושב שמה שהיה באוכרנו, זה הכושר. הכושר הגופני, ראינו את זה לקראת
כן, אבל אזור אם אני מסתכל על השוויון, 70. אם אני מסתכל על השוויון, יציאה רעה של השוער, זה כדור שהוא צריך לתפוס אותו ולקחת אותו, וזה חבל. זה הדרייב
הייתה לו עוד טעות עוד לפני כן שבנס לא עלתה לנו בגול.
זה הדרייב שבדיוק מקבלים שחקנים, ברגע שפתאום עוצרים איזה כדור, או משהו פתאום כמעט נכנס, ובסוף לא, אז פתאום אתה מקבל מזה אנרגיות מסוימות. ופה הגול הזה הוריד קצת, ואז ראית פתאום את אנגליה הרבה יותר טובה, אבל גם, הטובה שלהם זה לא היה מי יודע כמה.
לא, לא, באמת, הם לא היו טובים בכלל.
כל הרמות, קרנות, על הבלגן,
גם הגול היה בניגוד למהלך המשחק, ואז באמת, אבל יאמר לזכותם שיש להם כושר הרבה יותר טוב ממה שיש לנו, ואנחנו כבר... לא היה אוויר לשחקנים, זה עוד דקה 70 כזה, הם התחילו לאבד את זה, בערכה, בכלל, לא, אתה יודע, כבר היה קשה, הבנו ש... שוב, אני ראיתי את המשחק, וזה הרגיש שהגול יגיע, לא בגלל שאנגליה כזאת טובה, אלא בגלל שכבר השחקנים לא כל כך עמדו על הרגליים.
קצת היו מותשים.
כן, התרשמתי
יכול
מאוד.
יכול להיות שהחילופים היו צריכים לבוא טיפה יותר מוקדם מצד אופיר חיים.
כן, יכול להיות חיכה. שהיה צריך לרענן מוקדם יותר, קצת, להכניס קצת אנרגיות לשחקנים. בפרק הקודם, ציינת לא מעט שחקנים, באמת התרשמתי מאוד משני הבלמים שדיברנו עליהם, על
סתם למקין ואור ישראלוב.
כן, היו טובים.
טובים פלוס.
עמדו טוב מאוד מול, אתה יודע, כל הגודל.
פיזיות, בדיוק, והחוזק הזה של אנגלים. לקחו אותם ברוב הכדורים.
קצנפולסקי.
קצנפולסקי.
קצנפולסקי בקישור גם אחלה שחקן.
אחלה שחקן.
יופי של טאץ' יש לו בכדור.
נכון.
פועל תל אביב.
וברגע שהוא יצא, ראית שקרה משהו באמצע. כן. איבדנו את הפיזיות באמצע.
אבל הבנתי שאין לו חוזה.
אין לו חוזה.
לעונה הבאה.
אין לו חוזה.
איך הפועל תל אביב לא דאגה להשאיר אותו? יופי של שחקן.
רגע, אני רוצה לשאול שאלה.
שאל אותי.
אין לו חוזה עדיין. הוא נורא צעיר. 17.5 אם אני לא טועה. זאת אומרת, הפוליטיב רואה לנכון שחקן בגיל 17.5 שיכול לקחת מפתחות ולהוביל את הקבוצה שנים קדימה, או לפחות כמה שנים לפחות, עד שאולי יקרה איתו משהו טיפה יותר גדול, או שאולי מחכים לאיזה חלון שאיזה קבוצה תרצה לקחת אותו בסכום מאוד מאוד גדול, שמאוד מאוד יעזור לקבוצה, ראינו אותם עכשיו מוכרים את שי אליאס.
כן, אבל צריך שיהיה לו חוזה בשביל שיוכלו למכור אותו.
בדיוק.
אתה מבין, אם אין חוזה, לא בטוח שרק אצלך, אבל אתה לא יכול לגזור עליו את הקופון.
אני חושב שהוא שייך להפועל תל אביב, אבל בכל מקרה, אי אפשר לקחת אותו ככה.
זאת אומרת, לא, יש לא פה יודע, איזה... ככה קראתי שאין לו חוזה, אז לא אפשר להבטיח בוודאות שיהיה בהפועל. לדעתי, הפועל תל אביב צריכים לדאוג שהוא יהיה שם.
חוזה לקצנפולסקי, חוזה לסתיו למקין, חוזה לאור ישראלוב, אחלה שחקנים, באמת, יכולים לקחת את הפועל תל אביב קדימה, שחקנים כן. נורא טובים, אלא עם אדמון גם, אנחנו דיברנו עליו, בקישור, באמצע, שחקן חזק, אינטליגנט, מסירה טובה, באמת, אחלה שחקן.
הפועל באר שבע גם צריכה לבנות עליו, על מדמון.
אני חושב שכן.
יופי של שחקן. יש כן. הרבה שחקנים טובים פה, ראינו שגם ברקוביץ', ניר ברקוביץ' מנס ציונה, כבר אמר שהוא מחכה לכמה שחקנים שהגיעו
אני חיפשתי לראות של מכבי. אורל ביה, של מכבי תל אביב, שקיבל הזדמנות שנה שעברה בסוף השנה, לראות אותו טיפה משחק, ופה אופיר חיים לא נתן לו בכלל לשחק, גם בחצי וגם בגמר, אני חושב שהוא שחקן נהדר, שיכל להוסיף להתקפה, שחקן קיצון כזה.
כן, כחילוף אני מסכים איתך, הוא נראה שהוא לא השתמש כל כך טוב בחילופים, שבאופציות שהיו לו על הספסל, הוא רץ עם אותם שחקנים, נכון. שבאמת הובילו אותו עד לגמר, אבל כבר האוויר יצא קצת, והיה צריך לתת אולי יותר דקות
גם לפניכם. גם דור טורג'מן שנכנס, עשה כמה מהלכים טובים.
כן, היה טוב, טורג'מן, כי סלמן לא עשה יותר מדי, ובכל זאת היינו טובים, והגענו למצבים, וכבשנו עליו שבאמת לא היה לנו חלוץ.
ומה נגיד על רוי רביבו?
יש עתיד לרביבו, יש המשכיות לרביבו.
כן, אני שמעתי את חיים רביבו מתראיין.
דומה לו גם אגב.
לפני המשחק של הנבחרת, והוא החל להם כמובן בהצלחה, אז המרואיין שאל את חיים, אוטוטו יגידו, זה לא הבן של חיים רביבו, אלא חיים רביבו אבא של רוי. אז חיים אמר שיש עוד זמן, צריך לחכות, אני עשיתי הרבה דברים בקריירה, ואני אומר, די כבר, תשחרר אותנו, פרגן לו, מלך, תותח, חלוף, אתה, אנחנו יודעים שהיית שחקן גדול, היו חולים עליך ואהבו אותך, ועשית קריירה מופלאה, תן לה ילד עכשיו לרוץ.
אבל לא רוצה להרים לו את האף אולי קצת, יכול להיות. זה טוב, אני אוהב את זה דווקא.
יכול להיות.
שמור את הרגליים על הקרקע, כי עד עכשיו לא שמעת על הרביבו, על הבן של.
אני לא יודע אם זה נובע ממה שאתה אומר, אבל אם זה יצא לו ככה, פרפקט.
עד עכשיו לא שמעת על הבן של, והוא שחקן טוב. אני גם אוהב את הפרופיל הנמוך הזה, ואז כשרואים אותו, רואים שהוא שחקן.
רואים שהוא שחקן, ואם הייתי שואל את מכבי, הייתי בונה על רוי רביבו. מגן, נהדר, צעיר, מה יש להתבייש? תנו לילדים לשחק.
אפשר לבנות עליו, אני חושב.
תנו לילדים לשחק.
מה אם...
קודם להביא לפה כל היום מגנים זרים ש...
זרים לכדורגל?
משהו כזה.
מה עם גלוך, תגיד לי. אני לא את הרעיונות שלו, לא שהוא כזה מתראיין, אבל קודם כל בחגיגות שהגיעו לפה לארץ, ראינו אותו, כזה יפש. באמת, אתה רואה, חסר הבאה בפנים, טיפה, הגעתם לגמר,
בחור צעיר, יש עליו המון לחץ עכשיו, מופעל עליו המון לחץ.
די, איזה לחץ. מכבי
תל אביב, אירופה, הוא נחשב לתכשיט מאוד מאוד גדול פה בכדורגל הישראלי. אז איך
שואלים אותו, והוא ענה, כאילו, האמת, בכנות הוא ענה, אבל שאלו אותו, אתה תשאר שנה הבאה במכבי תל אביב, הוא אמר, לא יודע.
הוא אמר, לא יודע.
מה זה אומר?
לא אהבת.
אני לא אוהב את התשובות האלה.
מה הוא צריך להגיד?
אגיד, אני כרגע שחקן של מכבי. משהו כזה, שיהיה קצת, גם תבוא לקראת המועדון שלך, ואל תבוא, תגיד, לא יודע.
אז שבאתי את אבא שלו.
אתה שחקן של מכבי, עדיין.
שבאתי את אבא שלו מתראיין, ואבא שלו אמר שצריך טיפה להוריד את האש, כי נהיה הרבה אש סביב גלוך. הוא אמר שמכבי קיבלו אותו בזרועות פתוחות בגיל 5, ובגיל 14 הוצאה לו הצעה ענקית ממכבי חיפה, הרבה יותר כסף ממה שמכבי הייתה מוכנה לשים. ובכל זאת הם החליטו להישאר במכבי תל אביב, כי הם שמרו אמונים לקבוצה שלקחה אותו בגיל 5, אז הוא אמר, אפשר להירגע, הוא שחקן של מכבי תל אביב כרגע, ואפשר עוד לדעת מה יקרה. אנחנו באמת לא יודעים מה יהיה.
לא.
יש הצעות, אתה שומע אייקס, דורטמונד, אתה יודע, יותר מדי הצעות. בסופו של דבר, אם אתה שואל אותי, אוסקר גלוך, אני אוהב את השחקן הישראלי, שעושה פה משהו, משאיר חותם, ואז יוצא. לדעתי גם, השווי שלו יהיה הרבה יותר גדול, וגם, הוא יוכל ללכת לקבוצה יותר גדולה, ולא ל... אנחנו אומרים שזה לא מי יודע כמה בשבילנו, אבל לא לליגה בלגית, או לליגות פחות, פחות, פחות אטרקטיביות וסקסיות, כמו שאנחנו אומרים להגיד, אלא פרמייר ליג, או גרמניה, או צרפת, או ספרד, או איטליה, משהו מהדברים האלה. לדעתי, אם יהיה פה שנתיים במכבי תל אביב, ייקח חליפות, יסחף את הקבוצה עליו, ביחד עם זאבי, וביחד עם יובנוביץ' ופריצה, וכל מה
שמונדיאליטו שיש לו גם.
שגם זה קצת בסימני שאלה, אני שומע, אתה יודע שאינדונזיה זה מדינה שהיא רובה מוסלמית.
כן.
ואם ישראל תגיע לשם, אז היא צריכה שם הבטחה מאוד מאוד כבדה.
לא בטוח שהם בכלל ייסו.
אז יש הרבה התלבטויות לגבי העניין, וזה קצת חורה.
שעדיין יש את הדברים האלה.
לגמרי.
טוב, באמת נפלנו פה על מדינה, מדינה מאוד בעייתית מבחינת הישראלים.
מאוד מאוד בעייתית, אנחנו מקווים שזה יסתדר, והם כן יגיעו ויראו מה שהם יודעים.
מקווה.
ולגבי גלוך, ממליץ, תישאר בארץ שנה, שנתיים, ותעשה את הקפיצת מדרגה הזאת, ואז תלך לליגה יותר בחירה. מצד שני, אני אומר, על גולדר, שיש לו פה שחקן, שהוא יכול למכור אותו עכשיו, ואומרים שלהקוד בברזל בעוד חם. זאת אומרת, כרגע הוא שווה X כסף. אולי עוד שנה, שנתיים, יקרה דברים, אתה יודע, יש פציעות, אולי הוא פחות טוב, אולי השווי שלו ירד, אז אולי עדיף לקחת את הכסף הזה עכשיו, ובעתיד גם, יהיה לו דמי השבחה, ואתה יודע, עוד דברים קדימה, אתה יודע, על מכירה עתידית, וכל מיני דברים כאלה וכאלה.
אלה שיקולים של מכבי, אבל הוא צריך קצת לדבר יותר בצד של מכבי, כי אתה עדיין שחקן של מכבי,
קצת יותר פסון.
ומעניין, מי גוזר את הקופון, קרסטייץ' גוזר קופון, אם מוכרים את גלוך?
קרסטייץ' עשה פה עבודה יפה.
הוא גוזר את זה מגלוך או ממכבי?
הוא לא גוזר שום דבר. אבל יירשם לזכותו.
אבל זה לזכותו.
כמאמן שנתן לילד לשחק, צ'אנס על אמת. כמו שצריך.
הוא זיהה שיש פה כישרון, ונתן לו לשחק.
כישרון גדול.
מבין קצת בכדורגל קרסטייץ'.
מבין מאוד בכדורגל. עשה כמה טעויות, אבל מבין מאוד בכדורגל לדעתי. השפה וכל הדברים זה מה שהיה הבעיה אצלך.
שפה, עברית שפה קשה.
שפה קשה.
שפה קשה.
מה, נעשה קצת העברות, שער ירקות.
על עוד משהו שאנחנו שומעים שהולך להיות פה בעוד שנתיים.
לפני העברות.
כן, שמדברים על הקטנת הליגה, ליגת העל.
מה זה מדברים? זה משהו שאולי יקרה, זה לא...
לא, אבל אנחנו...
אף אחד פה לא סגר פה שום דבר.
כן, אבל יש פה כבר דיבור יותר חזק שאנחנו שומעים לכיוון הזה. מה אתה חושב? אתה בעד? אתה נגד?
נגד.
נגד?
כן.
למה?
ככה, ליגה של 16 קבוצות, נשמע לי הרבה יותר
עכשיו מעניין. עכשיו אנחנו 14, אתה רוצה להגדיל ל-16?
ליגה של 14 קבוצות, מבחינתי זה... צריך שיהיה נפח, שיהיה קבוצות. שמע, תמיד זה הרבה יותר קלאסי, יחדת לקחת ליגה כמו בסקוטלנד למשל, שיש שם, אם אני לא טועה, 12 קבוצות. אני יודע, אפילו ליגה של 10 קבוצות, קבוצות עם קהל, וכל שבוע יש לך משחקים ויציאים מפוצצים, אבל אין לך את זה.
אין את זה.
גם 10 קבוצות אין לך פה לפוצציצים, אולי 4, 5. אז אם תוריד עוד קבוצות, אתה תפתח אולי בטן יותר גדולה בליגה הלאומית, אבל שם זה יותר מתאים. ליגה של 12 קבוצות, זה היה לנו כבר בעבר, אני הייתי משאיר את זה כרגע על 14.
אני דווקא בעד הדבר הזה, אתה יודע מה, לאו דווקא להגדיר 12 או X מספרים, צריך אני חושב להגדיר את להגדיל את הרף מינימום של תקציב פה לקבוצה, עם קריטריונים מסוימים, מי שעומד בזה, ישחק בליגת העל, וגם אם זה קבוצה מליגה הלאומית שלא עלתה, אני הייתי נותן. אני חושב שצריך לעשות את הקריטריונים יותר גבוהים, וכן אני מעדיף לראות 6 פעמים בשנה את מכבי חיפה, מכבי תל אביב, מאשר לראות את זה 3 פעמים, ואז לראות משחקים נגד קבוצות שאין להם לא קהל, לא מגרש, לא שחקנים ולא כלום.
אבל יש בעייתיות עם מה שאתה אומר.
לא, מה הבעייתיות פה?
מה זה? מה אתה רוצה שיקרה? מה, לסגור? מה אתה רוצה לעשות? אין מה לעשות, זה הקבוצות.
שתהיה ליגה יותר אטרקטיבית.
אין לך פה, אבל.
שהשחקנים הטובים באמת יהיו ב-12 קבוצות.
מדינת ישראל זה מדינה קטנה, יש לך 4, 5, 6 קבוצות, 6 קבוצות, שיש להם הרבה קהל, כל השאר אין, מה לעשות?
בסדר.
מה, תעלה את הפופטח תקווה מהליגה הלאומית, כי יש לה הרבה קהל? מה אתה עושה?
לא, לא, לא רק קהל, אמרתי, כמה קריטריונים להחליט, ומי שעומד בהם, שיהיה בליגה הראשונה.
אני חושב שכרגע הקריטריונים של ליגת העל עם מספר, עם התקציב, הוא בסדר גמור, כי יותר מזה יהיה להרבה קבוצות מאוד מאוד קשה.
שמה, זה
באמת... תראה, ביתר כרגע, הציבו להם עד יום ראשון להציג את התקציב, ואתה בפחד על זה שאולי ביתר תראה דיגה. זה עצוב, זה קבוצה גדולה, עם קהל מדהים ומגרש מדהים והיסטוריה מטורפת, שאתה יכול פתאום לאבד אותה. וזה חבל לכדורגל הישראלי, וזה חבל...
בצד הכלכלי פה באמת יש בעייתיות, קשה גם, כמו שאתה אומר, אני מסכים איתך חלקית עם זה שקשה להבטיח פה באמת שיהיה תקציב גדול, כי אתה רואה בענק כמו חוגג, שבא לפה כביכול עם כסף,
ואם יהיה 12 קבוצות, ואם יהיה 12 קבוצות, לא יהיה לך משחקים של נט ציונה נגד סכנין?
יהיה, אבל מעט. יהיה פחות.
יהיה פחות.
יהיה פחות. בגלל זה אני אומר, יהיו יותר משחקים בין הגדולות, ועוד משהו שדיברו עליו זה ליגה עד גיל 23, כמו שהיה פעם ליגת מילואים, זה בעיניי גרוע מאוד. לא חושב שצריך לעשות דבר כזה.
יש את זה באנגליה, אם אני לא טועה.
זה לא מעניין בכלל, הליגה הזאת, היא לא תעניין אף אחד. להפך, אני חושב שצריך לעשות פה, לא כמו חוק רוסי שהיה בכדורסל, אבל משהו שייתן תמריצים, בשביל שתיתן לשחקנים ישראלים צעירים לשחק בליגת העל. זה כן, אני חושב שצריך לרכב על הגל הזה עכשיו של הנוער.
צריך להתחיל את זה כמה שיותר מהר.
נכון.
כבר מהקבוצה של...
לא לעשות ליגה רק שלהם. אני אגיד לך למה, כי מצד אחד, לעשות רק ליגה שלהם, זה סוג של ליגת נוער, עם קצת שנתון יותר גבוה, אבל עדיין אתם משחקים ביניכם. למה? תן להם שחק נגד הזרים, ונגד שחקנים יותר טובים, ככה הם נבחנים. צריך לעשות, לתת יותר ישראלים שישחקו בליגה, זה נראה לי המתכון הנכון, לא לעשות ליגה של עד גיל 23, זה לא יעניין אף אחד, וגם את השחקנים זה לא יעניין. הם רוצים את הבמה הגדולה.
אני מסכים, כי קבוצות כמו הפועל תל אביב, ביתר ירושלים, הפועל באר שבע, מכבי חיפה, מעניין אותם הקבוצה הבוגרת, נכון. ושם יכולים קצת לבוא ולראות וכאלה, אבל קבוצה שבקושי יש לה קהל הבוגרים, מה יהיה בעד גיל 23?
מי ישחק? שהם ישחקו כל אלה מהנוער, שימו גיל נוער, וימשיכו לשחק בליגת מילואים. זה לא מעניין אף אחד. לא צריך לעשות את זה.
ולגבי 12 קבוצות אפשר עוד לבחון את זה, אבל אני הייתי משאיר את זה כרגע ככה.
יאללה, בוא נדבר קצת על מלפפונים.
אתה רוצה לשמוע סיפור קודם כל, לפני שאתה רוצה לשמוע מלפפונים?
יש סיפור.
יש סיפור.
יאללה, ספר לי.
אז ככה, ביום שישי האחרון היה אמור להתקיים משחק בין ריינה לבין אום אל-פחם. עיריית אפולה והמנהל של המגרש אשכנזי ביקש שיהיה לפחות 15 מבטיחים וגם כוח שיטור. אום אל-פחם התלוננו על העניין הזה. המנהל המקצועי, תזכיר לי את שמו, שמעון הדרי, וגם מוחמד
אבולם,
הבעלים של אום אל-פחם, התלוננו על גזענות.
עוד פעם גזענות?
אפליה. אומרים, מה זה משנה? זה רק משחק אימון, למה צריך לעשות דבר כזה? למה צריך מבטיחים? אשכנזי הסביר שכבר באימון הפתיחה של אום אל-פחם, הוא ראה את האוהדים שם, הם בנו איזה גלקטיקוס, אנחנו דיברנו על זה, אתה אמרת פה, הרבה שמות גדולים שמגיעים לאום אל-פחם, קבוצה שאמורה להיות מאוד חזקה, שנה הבאה בליגה הלאומית, ובאימון הפתיחה כבר ראינו המון קהל, והרבה בלגן, וידעו שבמשחק אימון נגד ריינה, יבוא הרבה קהל, ויהיה ברדק, הוא גם סיפר שזה היה מגרש ממוקם, באזור של עירייה דתית, זאת אומרת, כאילו, יש שם הרבה אנשים
אולי ש... התלקחות.
בדיוק. והוא רוצה שיהיה מבטיחים, רוצה שיהיה שמירה כמו שצריך, ולא רוצה שיהיה בלגן, ואמר להם, הם שיחקו שנה שעברה באפולה, ואף פעם לא אמרנו להם כלום, וכבר שמענו את הבחינות הזאת של הגזענות, של הגזענות, של האפליה, מספיק עם זה כבר, אפשר לשמוע את זה, ואני מסכים איתו, די, חלס.
אני גם מסכים.
אפשר לשמוע עם זה, די.
אם יודעים שבקהל יחסית גדול למשחק אימון.
אם מגיעים למשחק אימון של ריינה נגד אום אל-פחם, הרבה אוהדים, צריך שיהיה הבטחה.
ברור.
ואם יהיה בלגן, מה יקרה אז?
מה
נגיד
זה
אחרי
משנה?
זה, למה לא היה?
גזעני, קבוצה ערבית, יאללה, באמת, כמו שאתה אומר, נמאס כבר לשמוע את,
האמת שבאמת נמאס
את הדיבורים זה. האלה, די, זה לא באמת על רקע גזעני, די, מספיק, תקדמו איזה כל, התירוץ הזה לא יכול לתפוס כל הזמן, אי אפשר כל הזמן
לא
להתקב על התירוץ
כל
הזה.
הזמן, וכבר נמאס לשמוע את זה, שחררו.
אז בוא נתקדם קצת להחתמות, דיברנו על זה בפרק הקודם, עכשיו זה רשמית, מכבי חיפה הביאה פה שני שחקנים זרים, את קורנו המגן השמאלי, ואת פיירו, החלוץ, המסיבי.
שמענו שמכבי חיפה יצא
הרכש
היום.
הרכש הכי יקר בתולדות מכבי חיפה.
אמרתי בפרק הקודם, הרכש הכי יקר. מכבי חיפה יצא היום למחנה אימונים, ופיינגולד לא נסע איתם יחד. זאת אומרת, כאילו, לא בונים עליו.
שחקן נבחרת הנוער.
נכון, המגן של מכבי חיפה. כנראה יושל לאחד מהקבוצות. בסדר, יש למכבי חיפה המון מגנים, דיברנו על זה, שני מגנים זרים, וסל מנחם, ויש לך את ינון אליהו, ויש לך את רז מאיר, תרפת בעמדת המגנים.
כן, יותר מדי, יש יותר מדי, פיירו הזה מאוד בונים עליו, הביאו אותו בהרבה כסף,
ודיברת על אדריסו פעם שעברה.
נכון, זה בגודל וזה, זה
נראה, מזכיר.
זה דומה, בוא נראה מה יביא, מכבי חיפה תהיה מאוד תלויה בו, כי הוא בא על תקן, על תקן היובנוביץ' כביכול של מכבי חיפה, של מכבי תל אביב, בכסף
אז
גדול.
אז אני אשאל אותך שאלה, מה יהיה עם דין דוד?
דין דוד, תשמע, אם חיפה עולה עם חלוץ אחד, אז...
היא עולה עם חלוץ אחד, כי בצד אחד יש לך את חזיזה, ובצד אחד יש לך את הצילי, וחיפה לא תוותר על שתי השחקנים האלה.
אתה מסכים איתי שלא הביאו שחקן במיליון וחצי, בשביל שהוא יהיה מחליף של דין דוד. אז כנראה שהוא יפתח. אם לא ילך, דין דוד ייכנס, אבל...
ואם לא ילך, הוקאביץ ייכנס, ואם לא ילך, בן סער ייכנס.
ואז פיירו ישוחרר, והלכו 1.5 מיליון.
ואז יישאר דין דוד, יישאר הוקאביץ, יישאר בן סער. בן סער הפך להיות חלוץ רביעי.
בן סער הולך עכשיו לשיקום בחול, לא יודע מה קורה איתו, אם הוא בכלל ישחק. כשהוא היה קשיר, הוא לא שיחק, אז עכשיו אני לא יודע מה יהיה איתו.
אז יש את הוקאביץ.
כן, בונים על פיירו הזה, בוא נראה מה הוא יביא.
אבל חיפה משאירה את שרי, משאירה את הצידי, משאירה את חזיזה.
השאירה.
התלכיד נשאר.
התלכיד נשאר, אבל מצד שני, הקבוצה מתל אביב, הדיבורים ממשיכים פה על הליגיונרים שישובו, כמו...
אז השבוע לא היה משהו מיוחד במכבי תל אביב. יש דיבורים. דיברנו על זהבי וביטון פעם שעברה, מכבי תל אביב מפעילה לחץ כבד מאוד על דור פרץ לחזור. גם לא סיימו את העניין, את הסגה עם אלי דסה, וגם בלם של ברונדבי במחיר מטורף, מקסו בלם, מכבי מחפשת בלם מאוד 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 מאוד. ואם הוא יגיע, אז מכבי גם תתחזק בצורה מאוד מאוד משמעותית.
מאוד, אם דסה יגיע, זה החיזוק הכי גדול, דתי יותר מדור פרץ, כי הקישור של מכבי תל אביב די משופע בשחקנים כבר, מגן ישראלי תותח כזה, זה יתרון מאוד גדול פה בליגה, כי אין לנו מגנים, אנחנו רואים איך המגנים שלנו פה נראים.
מגן כמו דסה
יכול מאוד לעזור. מגן כמו דסה זה שידרוג אדיר לקבוצה, בוא נראה אם מכבי תצליח להנחית אותו גם בחזרה.
בוא נדבר על הקבוצה שהכי נהנה השבוע, כי חזר ליגיונר אחרי 11 שנה כן. מעבר לים, תומר חמד.
בן 35 כבר.
כבר לא ילד.
לא ילד.
אבל חלוץ.
חלוץ שעשה פה עונה טובה אחת בעיקר במכבי חיפה לפני שהוא עבר.
ולאורך הקריירה עשה קריירה יפה.
יפה, נכון. בברייטון.
אמנם בשנה, שנתיים האחרונות באוסטרליה זה פחות עבד, אמנם מפקיע פה ושם, ועשה בקבוצות די חלשות. השנה, חמד חוזר לארץ, להפועל באר שבע, והוא קיבל חוזה מאוד מאוד שמן, ומצפים בנו להרבה, וגם אלונה וגם באר שבע לא פסלו את זה, שהם הביאו בלם, בלם אני אומר, יביאו חלוץ זר. זאת אומרת, אם יביאו חלוץ זר, אז אתה יודע, יהיה גם את חמד וגם חלוץ זר, ומתחילים פה להתחזק, כי באר שבע חייבת להתחזק.
צריכה, כמה שיותר מהר.
חייבת להדביק את הפער.
מתחילים כבר כל המחנות אימון, משחקי אימון, הם צריכים להתארגן, יש להם אירופה גם, הם צריכים להתארגן מהר.
בוא נדבר על חמד רגע, חמד יעזור לבאר שבע. חיזוק.
חיזוק, כן. כמה הוא יהיה פקטור משמעותי, אני לא יודע.
שווה את ה-12,
לא ראינו אותו כל כך.
שווה את ה-12-14 שערים בעונה, בליגת העל?
דעתי כן, בליגה שלנו,
לדעתי גם כן.
כן.
חלוץ טוב, פיבוט חזק, אינטליגנט, משחק ראש נהדר.
בליגה שלנו יכול לתרום לא מעט לבאר שבע, לא בטוח שבאר שבע צריכה לסמוך על שחקן כזה כחלוץ הפותח שלה, אבל כחלוץ שני או כחלק בכיר ברוטציה, לא כמו שכטר שכמעט לא משחק, שחקן שמשחק לא מעט, הוא יכול להביא פה את הדו ספרתי בגולים, אין ספק.
בוא נדבר על עוד קבוצה אדומה, הפועל תל אביב, שהחתימה את סנטיאגו סוליליך.
כן, חזר ליגיונר.
גם פבלו גונזלס שפעם שעברה הזכרת אותו עם השם הנהדר, חתם רשמית היום.
סלליך זה גם חיזוק לא רע להפועל תל אביב, לא ראינו ממנו, אתה יודע, שחק בליגה שנייה בגנצ'לה ברלי הטורקית, לא שחק יותר מדי, אבל אנחנו מכירים אותו פה מארץ, אתה יודע, אנחנו יודעים מה הוא שווה.
שחקן לא רע בכלל.
להפועל תל אביב זה דעתי רכש טוב, קובי רפואה מאוד רצה אותו, אז הנה הוא הגיע. מי עוד יש לנו? טלב טוואטחה, אמרנו בסכנין, סוף סוף הבנו שהוא עדיין משחק כדורגל, שהוא חתם בסכנין. קמבק מרגש, הוא מהליגה השנייה, אבל טל בן חיים, החלוץ.
חתם במכבי פתח תקווה.
עזר לקבוצת נאורה, וינסה להעלות אותה בחזרה לליגת העל. יפה, זה מרגש, אנחנו אוהבים את הקמבקים האלה.
חוזר איתך טיפה אחורה, ראינו באימון הבכורה של הפועל תל אביב, שם המון בלגן. תקפו את האוטו של עידן ורד, שם חסמו אותו, שם מלצאת, וגם כללות לעבר אדי גוטליב, שממשיך לקבל כללות כל שנה, בלי הפסקה, ו... ממשיך להישאר באותו קבוצה, שזה מדהים. כן, אני כבר לא יודע מה להגיד.
מה נגיד, מזוכיסט?
לא יודע. בלם טוב.
יהיה לו
באמת,
ביקוש.
בלם טוב. ביקוש. בוודאי, שלושת רבעי מהליגה הוא יכול לשחק שחקן הרכב נקודה. וממשיך לקבל קללות בהפועל תל אביב, וממשיך להישאר.
האוהדים חמים שם בהפועל תל אביב, גם על הבעלים וכל מה שקורה שם. יש קצת בלגן בהפועל.
צריכים לבנות שם על הבלמים של הנבחרת הצעירה, ועל קצן נחולסקי.
תגיד לי, בתר דיברנו.
ביתר דיברנו, תקבל את הערכה עד יום ראשון, נקווה שזה יסתדר.
בוא נקווה שזה יסתדר.
שאל אותי שאלה.
החתימה את אור זהבי מבני יהודה. חיזוק?
תשמע. מה יש
ב... התחלת בתשמע, זה כבר... זה כבר סותר את מה שאני רוצה להגיד.
מה יש בביתר כרגע?
לא משנה. לא משנה. אשאל אותך שאלה. עדיף שחקן מהנוער או את אור זהבי?
עדיף שחקן מהנוער. לא יודע איזה שחקן תביא מהנוער. לא יודע מה יש לביתר להציע.
אז אני אגיד לך, לא משנה, שחקן תביא מהנוער יותר טוב מאור זהבי.
אני לא יודע.
בלם שהיה בבני יהודה, בלם חלש בעיניי,
אבל בלם
עצמו,
שהיה בבני יהודה, יהודה, מפורקת עם המון 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 בלגן.
אני חושב שזה לא חיזוק,
שמענו גם
אבל...
את הרעיון השבוע של אברמוב, צריך לשמוע קצת.
כן.
דיבר שם על פתח על אתר.
על החדר הלבשה.
כן.
היו שם הרבה דברים. מה, היה שם בלגן גדול.
רעיון מטורף.
הוא פותח, תשמע, הם עלו לו בהרבה בריאות.
לגמרי.
בעונה הזאת, הוא שילם כסף, הוא אמר, אני יוצאתי כל כך הרבה כסף על אלי רנטר, בשביל שהועדים יהיו מרוצים, ובסוף הוא עושה לי כזה בלגן, והועדים באים אליי בטענות, אבל אני הבאתי לכם את אלי רנטר, זה מה שרציתם. אתה מבין, כאילו, לא משנה מה אתה מנסה לעשות, ברגע שהקבוצה לא מצליחה, באים אליך בטענות.
הוא דיבר מהלב.
ולא באים לשחקן.
והוא דיבר מהלב.
הוא דיבר מהלב. הוא גם סיפר שם סיפור עם השוער שם השני, שהיה קנה מטבעות וירטואליים עבור שחקנים בקבוצה, ואז הם הפסידו מזה כסף, ואז היה ביניהם שם הקלש, דברים שנדיר לשמוע שקורה בחדר הלבשה.
והוא סיפר וסיפר וסיפר, ולא התבייש לדבר.
לא, הוא לא מתבייש לדבר, אמרנו, זה עלה לו הרבה בבריאות, והשכנים שלו שם בבניין, שעושים להם הפגנות מתחת לבית, בוא נקווה שהשנה תהיה קבוצה יותר בריאה, למרות שהוא הצהיר שהוא לא רוצה את בני יהודה, אבל כרגע הוא עדיין מחויב לה, מקווה שיהיה יותר רגוע.
הוא עדיין מחויב לה, ונראה לי שאחרי כל הבלגן, יהיה הפסקת יהיה אש יותר. והוא שער. בני יהודה צריכה אותו, צריכה, קודם כל.
ברור, מי יבוא? מי יבוא ישים כסף?
צריכה אותו, בן אדם שבא ומשקיע ונותן מעצמו, מבורך על כדורגל הישראלי.
שיחזיר את דמיו.
אופה.
שיחזיר את דמיו.
לא, הוא תקוע שם בסודוך.
טוב, בוא נזכיר כמה ליגיונרים חדשים שיהיו בפינת הליגיונרים שתחזור אלינו בקרוב.
מה קורה באזרבייג'אן?
אזרבייג'אן הייתה מושבה ישראלית.
פירס אבו-אקל, חתם
בגבלה. אבו-אקל מאשדוד, כמו קני סייף, חברו מאשדוד, הוא חתם בגבלה, סייף וג'אבר, אתה ג'אבר, דיברנו שהם בנפצ'י בקור.
איפה שדוניו נמצא.
כן, הולכים שם הרבה ישראלים לאזרבייג'אן, כנראה שם איזה אטרקציה שאנחנו לא יודעים עליה.
מה עם בן הג'ובל?
בן הג'ובל חתם בפרט גלורי האוסטרלית, שסיימה אחרונה בליגה. בסדר, חוויה. ללכת לשחק באוסטרליה, נראה לי חוויה. תומר חמד יוכל להעיד על זה.
יוכל להעיד על זה לגמרי.
נראה לי שזה
כיף. היה עוד קצת ליגיונרים מעניינים השבוע? היה עוד משהו מעניין?
לא. ג'וזף גנדה.
ג'וזף גנדה.
ג'וזף גנדה.
ליגה שנייה בגרמניה.
ליגה שנייה בזנדהאוזן. יפה, לא רע.
אז נגיד שגם מתן חוזה, זה לא יסתדר לו עם ריד, ובסוף חתם לעוד 3 שנים במכבי תל אביב. ועוד שחקן שדיברנו עליו השנה בלי סוף, בעיניי, בלם הכי טוב בליגה, אני לא יודע מה הוא עושה בחדרה. לא יודע מה סיסי עושה בחדרה. חתם על ערכת חוזה בחדרה.
מפתיע, חשבנו שהוא הולך לאחת הגדולות.
מכבי תל אביב מחפשת מעבר לים. פה, קרוב, ליד.
מסכים. גם מכבי חיפה, הייתה שמחה לקבל אותו. כן?
גם הפועל באר שבע.
לא יודע למה לא מסתכלים כזה החוץ על שחקנים שאתה לא יודע מה תקבל. פה אתה יודע מה תקבל מהבלם. זה הבלם, אמרנו, אחד מהשלושה הכי טובים שהיו פה.
בלם תותח.
לא יודע למה לא לקחו אותו. בוא נלך קצת מעבר לים לכדורגל. רונלדו. מה עם רונלדו? לא רוצה להישאר, הציר שהוא לא רוצה להישאר ביונייטד.
מה יכול להיות,
רוצה
צ'לסי?
רוצה קבוצה שמשחקת בליגת אלופות, ויותר עם שאיפות.
צ'לסי?
לא יודע, לאן הוא ילך, את האמת.
יחזור לספורטינג אולי? יהיה לו ליגת אלופות.
נראה לי שזה הכי טוב בשבילו.
כן.
אני לא יודע כמה
לא הוא נראה לי שהוא רוצה ללכת ל-MLS או משהו כזה.
והוא גם, הוא רוצה ליותר דומיננטי.
תשמע, הוא עדיין עשה בפרמייר ליג השנה, 18 שערי ליגה. נכון. זה מדהים.
מספרים, אין ספק.
מדהים.
מספרים לגמרי. אבל ביונייטד, תנח שם, בונה, מביא את כל החבר'ה מאייקס וכאלה, עושה שם פרויקט.
פיינור, עכשיו שמענו מגן.
לא מתאים שם, כנראה, רונלדו, בוא נראה מי תיקח אותו. מי חתם בסיטי? קלווין פיליפס, קשר אחורי טוב.
גילינו אותו של לידס. ביורו האחרון.
כן, אחלה קשר, מצטרף לסיטי. אריקסן, אגב, סגר ביונייטד.
מעניין.
הנה, היסטוריה של האייקס, מגיע לתנח, המאמן לשעבר של האייקס. קאמבק מדהים, נגיד שוב, אריקסן, שחקן ששנה שעברה ביורו.
חשבנו שאנחנו נפרדים
כמעט
ממנו.
כמעט גמר את, אתה יודע, גמר את חייו, כמו
ועכשיו
שאומרים.
ועכשיו הוא חתם במנצ'סטר.
וחתם ביונייטד, שפו לאריקסן, קריסטוף גלטיה, רשמית, מאמן של פסאז'.
והוא אומר הרבה דברים מעניינים. הוא אומר קודם כל שהוא רוצה את נאמר, יש לו הרבה דברים לדבר איתו, ויש לו הרבה דברים להציע לו.
תגיד, הוא עשה את הרעיון לפני שהוא דיבר עם אמבפה?
עם נאמר.
הוא אישר את הדברים, כי אמבפה קובע.
אני לא יודע מי קובע, אבל גלטיה...
מה זה אתה לא יודע? אמבפה קובע חד משמעית.
תשמע, הוא הגיע מניס, פריז היו חמים עליו, ממש ממש רצו את המאמן הזה, היה בעבר גם בליל.
זכה באליפות.
נכון, היה גם בסאט אתיין, מאמן בן 55, אומרים שהוא מאמן מעולה. בוא נראה את החיבור שהוא יוכל לעשות בפריז, אם הוא החליט שהוא רוצה גם את מסי, וגם את נאמר, איך זה יעבוד עם מבפה, איך זה יעבוד עם שאר השחקנים, הוא מחתים עכשיו שחקנים,
צריך לראות איזה קבוצה הוא בונה. נאמר, אני חושב שהוא יכול לוותר עליו, הוא צריך להביא חלוץ טוב, חסר לדעתי לפסאז' חלוץ טוב.
סיפורי נאמר.
סקמקה מססואלו.
סקמקה מססואלו.
יופי של חלוץ.
כן, ואז זה יכול לעבור באמת על חשבון של אחד מהטריו.
חשבון איקרדי.
כן, סקמקה אם יגיע, רוב הסיכויים שזה לא בטוח שזה מה שיזיז את מסי ונאמר מפריז סן ז'רמן.
לא.
קראתי גם באחד מה...
מקומונים.
באחד מהמקומונים השבוע, הארציים, שנאמר אמר לג'וניור ויניסיוס, סמוך עליי, אנחנו לוקחים את המונדיאל בקטר, תרשום, תרשום.
תרשום, תרשום.
תרשום, תרשום.
אני רשמתי. אני רשמתי, כן. בוא נראה. נאמר, איש של דיבורים.
אלוף הדיבורים.
פחות במעשים.
אולי ישתיק אותך.
לא נראה לי. בוא נלך לכדורסל קצת. מכבי
תל אביב.
ממשיכה להחתים, החתימה רשמית את ג'וש ניבו, חזק בצבע, החתימה ג'רל מרטין, השחקן היחידי שהגיע מכל הרכש הזה שהוא לא מוכר לנו.
לא יודע.
לא פנים מוכרות, 2.08 גם חזק בצבע.
איפה שהוא נע בין ליגת הפיתוח ל-NBA.
אוסטרליה שיחק.
בשנתיים האחרונות היה באוסטרליה, עמיד ממוצעים נהדרים, 16 נקודות למשחק, שחקן טוב.
כן, כזה אתה יודע שאולי בכסף יחסית קטן, ואולי פתאום הוא יפתיע.
סטייל דיוויד בלו, זה בעצם מה שחיפשו.
לא, אבל הוא משחק בפנים כזה.
כן, אבל יוצא החוצה וזורק הרבה שלשות.
כן, בוא נראה אם יצליחו לסוג של גניבה. אתה יודע, מכבי הייתה חיה בעבר על הגניבות האלה, שחקנים שלא מוכרים, אולי הוא יענה לקטגוריה הזאת. ירושלים החתימה את ליבר רנדולף, פורוד אמריקאי, המלך הסלים של ליגת האלופות שנה שעברה באוסטנד.
לא רנדולף של ריאל מדריד.
לא, לא רנדולף של ריאל מדריד. דרגה פחות.
קצת פחות טוב.
קצת פחות טוב.
הוא גם פחות סלובני כנראה.
אבל מלך סלים,
מלך סלים.
שעברה של אוסטן. יפה. אדם אריאל שוחרר מהקבוצה.
אוסטן זה בלגיה, אז אנחנו לא צריכים לעוף פה.
לא, בכלל לא לעוף, אבל תמיד, לא משנה איפה אתה מביא, אתה רואה מלך הסלים, כבר טוב.
יודע לקלוע.
בדיוק.
חשוב.
עוד אם כבר מלך סלים, שלפני שנתיים.
וכנראה יותר טוב מבנט.
שלפני שנתיים, קיילה בגדה, שהיה בזמנו מועמד למכבי, בדרך להפועל תל אביב, שחקן טוב, גם,
דיברנו עליו.
גם מגיע מאוסטרליה, כאן יש שחקנים טובים שם באוסטרליה, עם הגדה משחק שם.
כדורסל באוסטרליה הוא לא רע בכלל.
כן, יותר טוב, משהו שהוא לא חדש, אבל חשוב מאוד, ג'ו רגלנד, ה-MVP של סדרת, של הפלייאוף, נשאר בחולון.
איך אנחנו אוהבים.
הכי חשוב מבחינת חולון היה להשאיר אותו, כי טיירוס מגי עזב, הם הביאו גם את סי-ג'י הריס, שחוזר לקדנציה שנייה. הקו האחורי נשאר באותה רמה,
שון דאוסון מגיע לחולון, זה חיזוק נהדר.
שון דאוסון זה חיזוק.
זה ישראלי על הבלטה של רפי מנקו שלך.
נכון, יופי של חיזוק בשביל חולון.
בוודאי, ועסקה שפוצצה, התפוצצה, נמרוד לוי כבר היה כמעט סגור באפול חולון, אבל רצה טיפה יותר.
אם נמרוד לוי היה מגיע, זה גם שידרו גדול בשביל אפול חולון.
למה רצה יותר?
מה, בכסף?
כן.
לא יודע. אולי יש לו הצעה טובה יותר.
יכול להיות.
אנחנו לא יודעים
אבל
עליה.
אבל חולון זה דווקא אופציה נהדרת בחינתו. זה אווירה, זה קהל, זה קבוצה מחשמלת. קבוצה כיפית. ש...
למה מכבי אגב לא הולכת עליו?
כי למכבי...
למרות שהוא כבר היה...
כי למכבי יש את צורקין, ואם כבר אחרי הזרים הגבוהים, אז יש את צורקין. תביא עוד אחד.
אז ירושלים.
אז ירושלים.
ירושלים, דעתי זו אופציה טובה. אולי יש לו הצעה מחול, אולי הוא רוצה לצאת לחול.
אז אם אתה כבר מדבר על ירושלים, אדם אריאל שוחרר.
כן, זה אמרנו.
לאן ילך?
אדם אריאל ילך להישאר כמובן באיזה קבוצה בליגת העל, אבל לא לאחת הגדולות לדעתי, קצת המניה שלו ירדה בשנה האחרונה.
פחות קליות שלוש
בדיוק, פחות בשנייה צ'קו, האחרונה. הוא חי על הצ'קות עם השלשות, הוא לא כל כך פקטור במשחק.
נראה לי ילך לאלת, או הרצליה.
הרצליה יכול להיות.
הרצליה זה
הרצליה אופציה. טובה, ונס ציונה של ליאור לובין החתימה את די-ג'יי קופר.
שמגיע הישר מי?
הרצליה, שהוא
לא,
בא...
לא, החתימה את... לא.
החתימה את די-ג'יי קופר, שהיה נכון. שנה שעבר בהרצליה, שבא על תקן המחליף של הוקר, הוא לא שיחק בפלייאוף, עכשיו הוא מגיע לנס ציונה גם, רכז נהדר, שסיים את המשחקים שלו ממוצע בליגה של דו ספרתי באסיסטים. לא היה כדבר הזה, אבל זה לא נספר לו בטוטל, כי הוא לא שיחק מספיק משחקים בשביל להכיס את הסטטיסטיקה הזאת, אבל הוא יופי של רכז.
מה עם קצת יורוליגה?
יורוליגה, נמניה ביאליצה, הסרבי.
חוזר מה-NBA לפנר.
חוזר מהקבוצה שהוא יצא.
בדיוק.
מן על ה-NBA, עשה סיבוב שם, חזר לפנר, שחקן גבוה, שגם קולע, חיזוק טוב, למרות שהוא בן 34, אבל יכול להיות חיזוק טוב.
בוודאי.
וסטורנסקי, דיברנו שחתם בברצלונה.
גם שחקן טוב. הצטרף
לווסלי. שני צ'כים שם בברצלונה.
יש שם גובה.
כן, ונסגור עם אוטלו הנטר, ידידנו, בן 36.
שכנעו אותו לא לפרוש, אז הוא המשיך בעוד עונה בביירן.
רצה לפרוש בסי, כי הייתה לו עונה טובה בביירן.
הלו, עונה טובה, לא בסי, אבל הייתה לו עונה טובה.
יחסית לעומת מכבי, לדעתי, נכון. זה היה יותר טוב שלו. טרינקרי שכנע אותו להישאר.
טרינקרי נשאר בביירן?
נשאר. רווח כולו שלהם.
רווח כולו שלהם, מאמן נהדר. למרות שהוא לא
זכה באליפות, אבל הוא מאמן מהשפיץ של היורוליג.
טוב, הוא צריך לקחת את האליפות השנה לאלבה.
צריכים להחזיר את האליפות למינכן.
אנחנו רוצים להתקדם?
יאללה, כדור צהוב.
כדור צהוב, ווימבלדון.
ריבי גמר, הגענו לריבי הגמר.
בוא נעשה כבוד, ladies first, נתחיל מהנשים.
נתחיל עם מי שהלכה או מי שהולכת לזכות כנראה?
נתחיל עם מי שהלכה קודם כל.
שיונטק.
הלכה.
המדורגת ראשונה.
מהר מאוד, סיבוב שלישי.
אחרי 37 ניצחונות שהיו לה ברצף בסבב, הפסידה לאליס קורנה הצרפתייה, שבינתיים בעצמה הותחה כבר אחר כך, הפסידה לטומליאנוביץ'. שוויונטק אמרנו, אנחנו לא יודענו מה נקבל ממנה כל כך בדשא, הייתה מאוד טובה בעונת החמר, בדשא לא כל כך הלך לה.
בכלל, מה נשאר לנו בנשים?
וגם אם אמרנו בדשא, אז בדוסה, גם הלכה הביתה, חברה שלך, מדורגת ארבע.
כל אחת שאני שמה לה משהו, עפה כמה ימים אחרי.
רק אתה מזכיר את השם, בום, הביתה. בדוסה עפה, מה זה עפה? תוך שעה, פחות משעה, הפסידה לאלפ, שעושה יופי של קורנר.
שחקנית נהדרת. בדוסה בבית. היא תתמודד נגד ז'אבור.
לא, כרגע יש לנו ריבי הגמר, זה אלפ תפגוש את הניסימובה.
נכון.
מפגש חזק מאוד בין שתי שחקניות בטופ 20.
זאתי שזרקת עליה סימון ברולן גרוס.
נכון, על הניסימובה. ויש לנו בעוד רבע גמר, גם מפתיע, ריבקינה קזחית נגד טומליאנוביץ'.
איזה יופי.
שתי שחקניות שהם...
למה לנו לא יקרה?
אתה רואה, טניס נשים, הכל יכול להיות, זה רולטה הדבר הזה. אבל לשני ריבי הגמר השנים יש עוד אחד מפתיע, טטיאנה מריה ונימאייר, שתי גרמניות, דרבי גרמני ברבע גמר. כמה זמן לא ראינו פה שחקנית גרמניה?
אז
יהיה
לנו גרמניה בוודאות בחצי גמר.
קרבר שנים מובילה את הטניס הגרמני, אבל לא ראינו...
אבל גם לא הגיע למשהו מיוחד.
לקחה גרנדסלאמים בעבר.
נכון.
אבל יש פה הפתעה גדולה בדרבי הגרמני, אחת מהן תהיה בחצי הגמר, ונשארנו עם הפבוריטית הכי גדולה, ז'אבור, הטוניסאית, רבע גמר היא עושה, היא תפגוש את בוסקובה הצ'כית, גם שחקנית מפתיעה שהגיעה לשלב הזה, ז'אבור נראה טוב, עוד לא איבדה מערכה.
ז'אבור תיקח?
אני חושב שכן, ז'אבור היא השחקנית הכי טובה כרגע.
שחקנית דשא נהדרת גם.
שחקנית דשא מאוד טובה, יש בה משהו מעבר, והקהל גם, ומאוד אוהבים אותה בגלל שהיא באה מאפריקה, ממדינה שהיא לא...
אני עוד זוכר לך את זה שמשהו כמו לפני איזה חצי שנה, אתה שמת עליה את הסימון באחד מהטורנירים הגדולים.
כן, שהזכרנו אותה, זה היה לפני אוסטרליה או ארצות הברית.
משהו, בדיוק.
משהו שמה הזכרנו אותה.
אחד מאלה, והנה, עברה חצי שנה או אפילו טיפה יותר, והיא כנראה הפיבוריטית הכי גדולה לקחת את הטורניר.
אנחנו רואים את ההתקדמות שלה, היא עולה כל הזמן בדירוג. יופי של שחקנית, מקבלת הרבה אהדה בגלל הסיפור שלה מאפריקה, והיא אומרת שהיא פה בשביל שיראו שחקניות ממדינות שפחות מפותחות וטניס, שהנה, שאפשר גם להגיע לרמות האלה.
אפשר גם להגיע, מספיק עם זה.
ובנשים של היום אפשר להגיע...
לגמרי.
די בקלות אפילו.
אז כל הכבוד לז'אבור, בוא נדבר על הצד הגברי.
בצד הגברי יש לנו את ג'וקוביץ' כמובן, שהוא משחק היום, בעצם שאנחנו מקליטים, עכשיו נגד משחק גדול.
נגד זינר, שחלק אמרו שיכול להגיע כמעט עד הסוף.
כן, זינר האיטלקי מראה יכולת טובה, יש לו הכל, יש לו סרבים, הוא משחק מצוין.
אבל הוא משחק נגד שחקן שיש לו הכל.
נכון, ג'וקוביץ' על הדשא נהדר.
הכל ויותר טוב.
הפסיד אומנם מערכה בסיבוב הקודם לוון רייטהובן ההולנדי, אבל הוא נראה טוב, זינר הדיח את אלקארס בארבע מערכות, ג'וקוביץ' הוא עדיין פייבוריט שם, אבל זה יהיה מפגש גדול ביניהם.
היה פה, רגע, שנייה. לפני איזה כמה תוכניות, היה לך בשיא השבועי את אלקארס.
נכון.
דיברת עליו, שחקן הגדול, המפתיח, הפוע, שם וזה, מאז רוב הזמן התרסקות.
כן, קצת לא מצליח.
לא קורה איתו יותר מדי. אתה חושב שרמת הציפייה שלנו הייתה קצת גבוהה? חשבנו שהוא יכול באמת, זאת אומרת, יש הרבה טניסאים טובים.
יכול להיות שקצת אפנו עליו.
אבל אף אחד לא באמת, אף אחד לא נדל, ג'וקוביץ', אני לא מדבר עכשיו על פדרר וכאלה וכאלה, שזה בכלל אגדות, אבל הוא לא מצליח להגיע ל... כאילו, חשבנו שהוא יכול להיות שם, איתם, כן. ברמות האלה, והוא קצת מוכיח לנו אחרת.
אולי הוא צריך עוד טיפה להתבשל, אנחנו מאוד התרשמנו מהמשחק שלו.
משחק נהדר.
היה לו משחק אדיר.
אבל רוצים לראות תוצאות גם.
נכון, בתוצאות הוא לא מצליח כל כך בגרנד סלאמים, גם ברולאן גארוס, שאמרנו נכון. על החמר, שהוא יגיע רחוק.
בדיוק.
הוא לא התקדם כל כך. פה על הדשא היו פחות ציפיות. נודע, זה לא כמו שחשבנו על החמר.
בסדר, גם שחקן כמו נדל יש הרבה פחות ציפיות, בגיל המתקדם
אבל
שלו.
נדל אבל זה נדל. נדל זה נדל. ואם כבר נדל, אז הוא פוגש ברבע הגמר. את עוד שחקן שנמצא אולי בכושר הכי טוב כיום בטניס, בסבב, זה טיילור פריץ.
נהדר.
האמריקאי עם דורג 11, יהיה פה מפגש חזק ביניהם, הוא יכול להפתיע את נדל.
יש לי תחושה שהוא לוקח.
כן, פריץ?
יש לי תחושה שהוא לוקח אותו.
שמע, איתן לו...
למרות שהחלום של כולנו זה גמר של נדל ג'וקוביץ'.
זה מה שאמור לקרות, אבל מי שיכול להיות פה סוס שחור, נגיד ברבע גמר, זה קיריוס. קיריוס,
בוא נדבר קצת על קיריוס.
קיריוס המשוגע, באמת, אין מה להגיד, השחקן הזה...
איזה ילד מעצבן.
באמת ילד מעצבן. לא אוהבים, חלק מאוד לא אוהבים אותו
בגלל השטויות האלה. אי אפשר לא אוהב אותו, הוא מוסיף צבע.
אנחנו אוהבים אותו.
ססגוני.
בדיוק, עושה שטויות, לפעמים הוא מגזים. זה יורק על זה, מקלל אל התאור, זורק כדור על מישהו, הוא מגזים לפעמים. אמוציונלי בטירוף. מאוד אמוציונלי. הוא גם עושה את זה קצת אובר, כי הוא יודע שהוא ליצן כזה, ומצפים לראות את הדברים האלה ממנו.
אבל מה זה החבטות פתיחה האלה?
אתה ראית מה עושה לציציפס לפני שני סיבובים.
הוא שם התעצבן, ציציפס שם חטף קריזה.
וקיבל עונש גם שם של הפחתה של נקודה, כי הוא התחיל לתת לו סרבים בין הרגליים. הוא בכלל לא זורק את הכדור למעלה, הוא זורק לו סרב בין הרגליים, או, אתה יודע, בלי שהכדור קופץ, כמו שמשחקים במתקות.
וואלה, וחברים, תבינו, זה ווימבלדון, זה
הוא לא רואה בעיניים. הוא לא רואה בעיניים, הוא עושה מה שהוא רוצה, ובינתיים זה הולך לו. הוא ברבע גמר, והוא גם פייבוריט ברבע גמר. הוא פוגש את קריסטיאן גארין הצ'יליאני, גם מפתיע מאוד.
ציציפס אמר משהו אחרי המשחק על קריוס?
ציציפס נראה לי יותר מדי עצבני בכלל להתראיין, הוא שיגע אותו שם לגמרי, הוא הוציא אותו מהכלים.
יש להגיד, שתי יוונים.
שני יוונים? קריוס אמנם הוא אוסטרלי, מייצג את אוסטרליה, אבל במקור, השם מסגיר את זה קצת.
לגמרי.
את זה שהוא לא אוסטרלי. ומה נשאר לנו עוד רבע גמר, שזה קאמרון נורי, התקווה הבריטית, נשאר הבריטי היחידי.
קאמרון נורי.
פוגש שחקן ותיק קצת שלוי, שאם היה איתנו נראה לי קצת אוהב אותו, סטייל שוורצמן כזה, גופן, דוד גופן הבלגי, שחקן ותיק, יש פה רבע גמר ביניהם. כרגע זה נראה שזה יהיה בחצי הגמר, כנראה ג'וקוביץ' נגד נורי או גופן, זה פתוח לגמרי, בצד השני, אני מאוד רוצה לראות את קיריוס בחצי הגמר, נגד נדל, בוא נראה אם הוא יצליח לשגע גם את נדל.
הלוואי, הלוואי, הלוואי.
בוא נראה אם זה יקרה, אבל יהיה כיף, יהיה כיף. יש לנו עוד קצת מווימבלדון.
אנחנו נמשיך לדבר על הווימבלדון בשבוע הבא, רק עוד דבר אחד קטן, אתה ג'בור עד הסוף.
בטח, עכשיו עוד יותר. לפני כן היו קצת בדוסה, שוויונטק מהפרק הקודם, עכשיו זה רק ג'בור.
ובגברים?
בגברים אני אלך עם פריץ.
עם פריץ.
אני הולך איתך עם פריץ, עד הסוף.
פריץ יכול להיות טוב, אבל שוב, אנחנו רוצים לראות חצי גמר של קריוס ונדל. יכול להיות גדול.
הלוואי, הלוואי.
הלוואי. טוב, אנחנו רוצים להתקדם.
לבלגן.
היה לנו מקצה מטורף.
לא היה כדבר הזה.
אחד, קודם כל, הכי מעניין השנה.
בי פאר.
ועם הרבה מזל גם, יש לומר. המון מזל. ובסופו של דבר, ורסטאפן לא לקח הפעם, סיים גם מקום שביעי, תספר לנו קצת על התקלות.
נתחיל קודם עם
הדבר הגדול.
עם הצלת החיים, גואן יוז'ו, הנהג הסיני, כבר של אלפה רומאו, כבר בסיבוב הקפה הראשונה בהתחלה, הייתה שם תאונה עם כמה מכוניות,
שרשרת.
התרסק שם על המסלול, המכונית התהפכה ואפה במהירות מטורפת לגדר, היא אפילו לא פגעה, יש את החומה שמקיפה את המסלול, שהיא סוג של בולמת זעזועים, שאם אתה מתנגש בה, היא סופגת את האנרגיה, זה פשוט, הרכב שלו דילג מעל החומה הזאת, אף לתוך הגדר,
מטורף.
על האוהדים, זאת אומרת, האוהדים עומדים ממש ליד מאחורי הגדר הזאת, והרכב הזה התרסק, ראינו את התמונות, זה היה מחריד לראות את זה.
העודים היו בסדר.
הרבה דקות ארוכות לא הראו בכלל את הרכב, לא הבנו בכלל שזה מה שקרה, כי אתה יודע, לא ידעו מה המצב של הנהג, והחליטו לא להראות את זה.
בסופו של דבר הכל
זה
בסדר.
זה היה מטורף, אבל למה הוא באמת ניצל ויצא כמעט, אולי כמה שריטות, אבל הוא יצא ללא פגע, בגלל, הזכרנו את זה בעבר, ההילו, הרכיב הזה שיש ברכב בפורמולה אחת, הקשת הזאת שמקיפה את הראש של הנהג, זה מה שהציל לו את החיים.
כי אם לא?
כי אם לא, הראש חשוף.
וואו.
ההילו הזה פשוט מגן לו על הראש, והוא סופג את כל המכות, הדבר הזה הוא עמיד בפני, אולי בפני הכל, וזה פשוט הציל לו את החיים. וזה מראה כמה התקנות של ה-FIA, של הפורמולה אחת, ראינו זה שנה שעברה, אתה זוכר את התאונה, את המילטון עולה שם, ורסטאפן עולה עם הרכב שלו על הראש של המילטון.
די דומה, די דומה, די דומה. הציל את החיים גם, אותו דבר בדיוק.
זה הציל את החיים האלו, ונגיד גם בהקשר ישראלי, רוי ניסני, הנהג שלנו בפורמולה 2.
תשאל בדיוק.
הוא מתחרה בפורמולה 2, וקרה לו בדיוק כמו שקרה בין ורסטאפן והמילטון שנה שעברה, רכב של נהג אחר עלה לו על הראש, פשוט עלה עליו, והאלו הזה הציל גם אותו, ראינו אותו גם אחר כך התראיין, והוא אמר, זה הציל לי, אני לא יודע מה היה קורה אם לא היה את האלו הזה.
אז על זה נגיד ברוך השם.
וזה באמת פה, נמנענו מאסון גדול, אבל מכל הסלט הזה שהסתיים בטוב.
אז בוא נדבר קצת על המרוץ המטורף שהיה לנו.
התחלנו עם התאונה, ואז הופסק המרוץ, ואז היה זינוק מחדש, ורסטאפן כבר הוביל אחרי שהוא זינק שני, כי קרלוס סיינס פעם ראשונה בקריירה זינק ראשון, ורסטאפן עבר, אבל אז הייתה איזו תקלה לוורסטאפן באוטו, התחיל לאבד מהירות, התחילו לעקוף אותו והוא יידרדר, ואז בהמשך עוד פעם הייתה עצירה במרוץ, שוב סייפטי קאר, בכל הבלגן הזה ראינו בסוף את קרלוס סיינס עובר את כולם, מנצח במרוץ, המרוץ ה-150 שלו בקריירה, ציון דרך, הוא זכה פעם ראשונה במרוץ.
פעם ראשונה.
פעם ראשונה הוא לקח את המרוץ בסבב, ולקראת הסוף היה שם טירוף בין לקלר, פרז והמילטון, שלושתם שם עקפו אחד את השני בלי סוף, בסוף פרז סיים שני, המילטון שוב שלישי, הוא אוהב את המקום השלישי השנה.
המילטון מסיים הרבה פעמים מקום שלישי השנה.
ולקלר נשאר בלי כלום, נשאר מחוץ לפודיום, סיים מקום רביעי רק, מאכזב כי הוא כבר הוביל בחלק מהמרוץ לקראת הסוף. כל הכבוד לסיינס, היה באמת מרוץ, עלה על כל הציפיות.
נגיד, אלונסו סיים מקום חמישי, נוריס סיים מקום שישי, וורסטאפן סיים מקום שביעי.
וורסטאפן סיים רק שביעי, הוא איבד נקודות, מיק שומאכר אגב, הבן של...
נקודות בכורה.
פעם ראשונה שהוא משיג נקודות בסבב, בכלל, בפורמולה אחת, בקבוצת האס, כל הכבוד לו. בטוטל, וורסטאפן עדיין מוביל בגדול.
34 נקודות הבדל.
34 הפרש על פני פרז השני. אנחנו, אין לנו יותר מדי זמן להירגע מהמרוץ המטורף הזה, כבר בסופה של הקרוב.
ובדירוג היצרנים הקרה?
בדירוג היצרנים אנחנו עדיין עם
יתרון גדול של רדבול, נכון?
כן, כי ורסטאפן ופרז הם 1-2 בדירוג הכללי של הנהגים, אז בהתאם לזאת גם הקבוצה מקום ראשון. מרוץ הבא, אין לנו הרבה זמן לחכות, אוסטריה, אנחנו במרוץ באוסטריה, וגם מרוץ ספרינט. יש שם, אז יש...
זה עוד נקודות.
בדיוק, עוד הזדמנות לקחת נקודות.
הולך להיות מאוד מעניין.
בוא נראה אם סיינס ימשיך את המומנטום של פרארי.
יאללה, בוא נראה, זה היה נורא מעניין, ובכלל היה מרוץ מטורף.
לפנתיאון.
אנחנו רוצים להתקדם לפינה, לקראת הסוף שלנו כבר, הפינה הסופית. אז איך היא נקראת?
נקראת הימורים.
עשתה, זה מאוד מאוד יפה. טוב, יש לנו את לוי בוואטסאפ?
יש לנו את לוי בוואטסאפ שוב.
בשביל זה הצבעת?
לא, רציתי להגיד לך כשפשוט אני ניצחתי בסבב הקודם, במחזור האחרון.
כמה נגמר? 2-1-1?
2-1.
לא התקדמת הרבה.
אבל זה עדיין ניצחון. אין לי שום, אין לי לאן להתקדם בכלל, אבל אני, אתה יודע, כל ניצחון אצלי זה וואו.
טוב, אז היום יש לנו מוקדמות ליגת אלופות, מוקדמות קונפרנס, הולך להיות מעניין, להביא בוואטסאפ, אתה תגיד לנו מה שהוא אומר.
כן.
יאללה, בסדר גמור, אז אנחנו מתחילים. יש לנו משחק ביום רביעי בשעה 5, טובול, הקזחית,
טובול,
הקזחית, נגד פרנץ ברוש, ההונגרית, כמובן, זה שני משחקים, משחק ראשון, תוצאה, מה לוי אמר?
לוי, עשה את הבדיחה של לוי, הוא לא פה? עשיתי אותה כבר בעצם.
היה טוב.
טוב, לוי אומר פרנץ ברוש.
פרנץ ברוש. ואתה אומר?
אני אומר איקס.
אני איתך, איקס.
לא נתנו לטובול.
לא. עוד משחק שיערך ביום רביעי בשעה 9, ז'רינסקי מבוסניה נגד שריף טריאספול, ששנה שעברה נתנה בראש של ריאל מדריד, זוכר?
נכון, נכון.
בסוף אלופת אירופה. זה קורה ברביעי ב-9, זה גם מוקדמות ליגת אלופות. מה לוי אומר?
לוי אומר, שריף הילד.
מישהו פה הולך על בטוח. ומה איתך?
אז אני ארפתקן, ז'רינסקי אחת.
ז'רינסקי אחת, ואני אומר, גם איקס.
עוד איקס.
עוד איקס.
רשמנו.
סלובודן ברטיסלאבה מסלובקיה נגד בטומי, יעד נהדר לישראלים,
יעד נהדר
מגיאורגיה. זה קורה ברביעי ב-9:30,
נפתח הקזינו.
תן לי לנחש מה לוי אמר. ברטיסלאבה אחת.
לא, הפתיע אותך, הוא הלך על איקס.
איקס,
הוא הלך על איקס.
אז מה אתה אומר?
יעד טוב בטומי 2.
יעד טוב בטומי 2,
ניצחון חוץ.
אופה, אופה, ברטיסלאבה בקלות, קלות.
בקלות.
קלות, 2 ומעלה.
השארנו לך את הפייבוריטי.
בסדר. נגענו בשבוע שעבר, אז עכשיו זה מוקדמות ליגה אירופית. קופס.
ליגה אירופית או קונפרנס?
מוקסמות קונפרנס. קונפרנס, צודק, סליחה. קופס מפינלנד, שדיברנו עליה, נגד דילה גורי, מגיאורגיה גם.
עוד קבוצה גיאורגיה.
עוד יעד פנטסטי.
וואה.
5 בשעה 7. מה לוי אומר?
קופס.
אופס. מה אומר אבירן?
נראה לי ביד הזה הקזינו קצת פחות טוב, אני הולך עם לוי, קופס אחת.
אז אני אומר איקס.
עוד איקס?
עוד איקס.
שמה אתה?
עוד משחק בקונפרנס, דרי סיטי, צפון אירלנד, נגד ריגה, לטביה, זה קורה ב-5, 9:45, מה לוי אומר?
לוי אומר פה איקס, הרבה איקסים יש הפעם בפינה הזאת.
איקס הוא אומר. מה אומר אבירן?
אני הולך 2, ריגה.
אתה הולך 2, ריגה? אני הולך 1, דרי סיטי.
מגוון.
טוב, סיימנו את ההימורים. עכשיו אתה אמור לספר למאזינים שלנו.
שלחו לנו את הימורי המחזור שלכם, הראשון שיעבור את אחד מהפנליסטים בכמות הניחושים, יזכה בטיסה לקזינו בגיאורגיה, לא, יזכה בשובר מתנת.
סיינסטק, חברת מודעות סייבר.
יפה, ומי שיהיה הכי מהיר ונחש הכי הרבה, יזכה בארוחה פה בארץ, מתנת.
בורגר עם בסר בני ברק, מסעדת הבית שלנו, וגם השבוע התפנקו בשלישייה מפנקת.
שמע, אנשים מרוויחים, אז יאללה תשלחו, ותעקבו גם ברשתות החברתיות.
תעקבו, תשתפו, תפרגנו.
אפילו בטיק טוק אנחנו מעלים את הסרטונים שאנחנו עושים.
בכל מקום אנחנו מעלים את הסרטונים שלנו.
בכל מקום, תשמעו אותנו בספוטיפיי, איפה שתרצו, כל הפלטפורמות. תרשמו פורשים בסי, בום.
בדיוק. אבירן אוחנה, קודם כל שיהיה המון מזל טוב.
תודה רבה, אנחנו הולכים לחגוג.
אנחנו הולכים לחגוג.
יאללה.
תודה רבה לך.
תודה לך, היה כיף.
תודה שהיית איתי, היה ממש כיף. ומה אנחנו?
פורשים בסי.